מהדורת הבוקר עם דוד חכם. שלום לכם ובוקר טוב, יום שלישי בשבוע, אנחנו פותחים את מהדורת הבוקר, בבוקר אני לבד, בעזרת השם מחר ישוב אלינו בצלל יחד כאן, ואנחנו פותחים עוד בוקר של יום נוסף במלחמה הזו, המלחמה שהתחילה לפני 46 ימים. 46 ימים שבהם עם ישראל מתמודד מצד אחד גם עם אבדות קשות מאוד בתחילת המלחמה ובכל יום ויום על עוד ועוד חללים לצערנו הרב חיילי צהל שנופלים בקרבות וכל, ואני אגיד את זה כל פעם, כל חייל וחייל שנופל זה עולם ומלואו, וכן צריך לדבר על זה וצריך לדבר עליהם וצריך להתפלל עליהם בעיקר לשלומם של החיילים שמחרפים נפשם גם שם ברצועת עזה אבל לא רק, גם בגבול הצפון, וצריך לקוות ולהתפלל כל הזמן ולהאמין בקדוש ברוך הוא שיהפוך את הכל לטובה, לטובת ישראל כל הזמן. וכן, גם הבוקר הזה אנחנו מתעוררים עם הידיעות השונות בכל רגע נתון, איזה ערוץ טלוויזיה או ערוץ ערבי אחר בעולם מפרסם על ידיעה כזו, ידיעה אחרת, כמה עסקה עם החילופי חטופים, או בעצם החטופים תמורת המחבלים הפלסטינים, המחבלים המרצחים שנמצאים כאן בבתי הכלא, ותמורת כמה הפוגה, כמה ימי הפוגה במלחמה ששוחררו בתמורה לחזרתם של 50, אולי 53 אמהות וילדים קטנים וגם תינוקות הנמצאים בשבי שם ברצועת עזה על ידי אותם מחבלים מרצחים. וצריך לומר, צריך לומר הבוקר הזה גם שנכון, יש קונצנזוס בכל מדינת ישראל, מכל האוכלוסיות השונות, אף אחד לא מסוגל ללכת לישון בלילה טוב כשהוא יודע שיש ילד קטן או ילדה קטנה, ואנחנו מדברים לא על ילד קטן ועל ילדה קטנה, אנחנו מדברים על ילדים קטנים וילדות קטנות ועל אמהות שלהם שנמצאות במקומות הכי חשוכים שיש ברצועת עזה, והלב יוצא מדאגה, הלב יוצא אליהם. אני חושב שהדאגה הזאת, דאגה של כל עם ישראל, היא דאגה שמאחדת שמאל וימין וחרדים וחילונים, והיא מאחדת את כולם. רק חבל, וחבל מאוד, שבקשה ודרישה כל כך צודקת, כל כך נכונה, כל כך אמיתית, דרישה של לחזרת החטופים הביתה, לוקה בחסר. עכשיו, זה לא לוקה בחסר, היא ממש בחסר. א', אני באופן אישי חושב שבכלל הטעות של התקשורת בישראל, אולי עושים את זה במודע, אולי לא במודע, שבכלל עוסקים בזה בוקר, צהריים וערב. כאילו שזה יעזור אם אנשי קבינט המלחמה יגידו שזה במשימה הראשונה או המשימה השנייה. כלומר, האם קודם כל שחרור החטופים ואז מיטוט חמאס, או מיטוט חמאס ושחרור החטופים ביחד. זה לא מה שזה יעזור. אני רוצה להאמין ולקוות שהנושא הזה הוא הנושא אצל אלו שמנהלים את המלחמה הזו, שחרור החטופים, אבל אני חושב שכל העיסוק וכל מה שבחמאס רואים שם בעזה, כן, כן, הם עוקבים והם רואים כל מה שמדובר כאן בישראל, הנושא, השיח, איך זה נראה, וכל הנושא הזה הוא טעות אחת גדולה. כי הרי מה הם רצו? הם רוצים עכשיו להפריד בינינו. הם רוצים שיחזרו המחלוקות. כמו מה שראינו אתמול בכנסת. ומה שראינו אתמול בכנסת זה מחריד. זכותם שחברי כנסת מהימין, כמו למשל אלמו כהן, שנלחם מהיום הראשון, אותה שבת, 50 חברים שלו נהרגו שם. יש לו חבר שהוא חטוף ברצועת עזה. זכותו להביע את דעתו. זכותו לומר את דעתו. זכותם של אנשי הימין לומר את דעתם. והסיפור הזה לא צריך להיות שמאל וימין. רק חבל מאוד שממחאה אותנטית, מחאה שבאה מהבטן פנימה, מהבטן הישראלית מה שנקרא, הופכת להיות מחאה של כסף, של מימון, של קמפיינים, על ידי אנשים, כן, בלי לומר שמות, על ידי אותם אנשים שבמשך שנה שלמה צעקו נגד נתניהו בלי קשר למלחמה, על ידי אותם אנשים שצעקו נגד הממשלה הזו בלי קשר למלחמה, על ידי אותם אנשים שאמרו שבזמן מלחמה לא יהיה כאן צבא, ולא יהיו טייסים, ולא יהיו מטוסים, ואנשים לא יתגייסו. אותם אנשים היום, לצערי הרב, מנהלים את המאבק הזה לשחרור החטופים. ובואו, אף אחד פה לא טיפש. כולנו מבינים שתואר אין כאן. אין כאן, זה לא בא ממקום נקי. וזה חבל, חבל מאוד, כי הלב שלנו, של כולנו, עם המשפחות של החטופים, הם לא יודעות לא יום ולא לילה, הם לא צליחות לישון בלילה כבר 46 ימים. מה שעובר עליהם בכל יום, ובפרט בלילות, כשהם הולכים לישון והם יודעים שהיקירים שלהם נמצאים שם ברצועת עזה, זה כואב לכל עם ישראל. אבל כשאנחנו רואים שהסיפור הזה מתחיל להיות, מה זה מתחיל? הוא, לצערי הרב, זה פשוט טרמפיסטים. להפוך את זה לפוליטי, למשהו כל כך אכזרי, הרי זה מה שהחמאס רצה. שנריב בינינו. שנריב בינינו, שנתחיל לגלות חילוקי דעות. ואני שואל, אני שואל באמת את אנשי התקשורת, את אותם אלה שלוקחים יד בדבר הזה, ככה אפשר לנצח מלחמה? מה אם רק ביחד ננצח? מה אם רק באחדות ננצח? איפה כל המשפטים הללו שכל חברת פרסום או כל אחת עשתה רק ביחד ננצח? איפה כל הביחד הזה? למה לזדוק את כל הביחד הזה? וזה חבל מאוד, זה לא דבר שיקדם את שחרור החטופים, אין לי ספק בזה בכלל, זה לא הדבר שיקדם את שחרור החטופים. ביחד זה אומר כולם, חברי כנסת משמאל, מימין, הציבור בישראל משמאל ומימין, דתיים, חילונים, כולם ביחד צריכים לעשות ולפעול למען שחרורם של החטופים, ולא עכשיו סיפור פוליטי לפה או לשם, מי בעד ומי נגד. וזה עצוב וזה חבל מאוד מאוד, ואני מאוד מאוד מקווה שגם המשפחות האחרות שכולן לא נשמע בתקשורת הכללית, ברוך השם אצלנו כאן כן נשמעו, צביקה מור ואליהו ליבמן ויש עוד אחרים שאנחנו נביא בהמשך, שיש להם גם קול אחר מאותו מתי טרמפיסטים שהתלבש על משפחות החטופים, שכולם יעדד, שכולם ישמע, הם אומרים דברים אחרים, גם להם יש דעות, גם להם יש בנים שנחטפו לרצועת עזה, וגם אותם אנחנו רוצים לשמוע. אי אפשר לקחת שם כללי כזה של מתי משפחות החטופים ולתת הרגשה לציבור כאילו זו הדעה של כל משפחות החטופים. זה לא נכון. זה לא נכון. אני מאוד מקווה שנשמע גם קולות ודעות, דעות שונות ממה שאנחנו שומעים כל הזמן, שוטפים לנו את המוח. ואני באמת מאמין בזה, שבדרך הזו, בהתנהלות הזו של שחרור החטופים, כשהחמאס רואה שכל מה שקורה כאן עכשיו, זה יקשה עוד ועוד ועוד על שחרורם החטופים, וזה לא פועל הפוך. זה לא פועל, זה לא מקל יותר. טוב, זה הפתיח שלי. יש לנו תוכנית ממש עמוסה, אבל אנחנו קודם כל נעבור לחדר החדשות. בחדר החדשות נמצא שמעון קליין. בוקר טוב, שמעון.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בוקר טוב, דוד. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חיילי צהל שנפלו בקרבות ברצועת עזה. סרן במילואים ארנון משה אברהם בן וניסטי וספי בן 26 מיסוד המעלה, קצין בסיירת גבעתי. סמל ראשון אליה סנקין בן 20 מנוף הגליל. השניים נפלו אתמול בפעילות מבצעית בצפון הרצועה, השם יקום דמם. בנוסף, חמישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בקרבות עם מחבלי החמאס. כוחות צהל תקפו ביממה האחרונה למעלה מ-250 מטרות טרור של ארגון הטרור חמאס. כמו כן, במהלך הלילה מסוק רב השמיד עמדה לשיגור רקטות ששיגרה אתמול רקטות לאזור גוש דן. בצהל הדגישו כי העמדה הוצבה בסמוך לאזור מגורים של אוכלוסייה אזרחית. בנוסף, צוות קרב חטיבתי של חטיבה 14 איתר טיל נונטט שהוסתר מתחת למיטת תינוק. במקביל, חילופי האש נמשכים בצפון, התראות על חדירת כלי טיס רוינים נשמעה בשעה האחרונה בגליל העליון, מיירטים שוגרו לעבר מטרה חשודה, אך עדיין נבדק האם מדובר בכלי טיס בלתי מאויש או בזיהוי שב. מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה אומר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ארגונו קרוב להגיע להסכם הפסקת אש. לדבריו, חמאס מסר את תשובתו לקטרים, אך לא נמסרו פרטים נוספים. אמש נשיאת הצלב האדום נפגשה בקטר עם ראש הלשכה המדינית של חמאס. הנשיאה דרשה לשחרר את כלל החטופים המוחזקים ברצועה. עוד הוסיפה כי ארגונה לא משתתף במסע ומתן בין הצדדים. המאמץ להשבת החטופים, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הלילה בתום מפגש עם בני משפחות החטופים כי השבתם זו משימה קדושה, יש לנו מחויבות עמוקה אליה. לדבריו, אני אחראי יחד עם חבריי על השבת החטופים, לא נרפה עד שנשלים את המשימה, כך נתניהו. ובזג האוויר היום צפויה עלייה קלה בטמפרטורות שתהיהן הרגילות לעונה. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה. אלה הכותרות.
תודה רבה שמעון, בצוות התוכנית שלנו עורך קובי סגל, טכנאי השידור פנחס בינדר, ואני איתכם באולפן דוד חכם, ואנחנו מתחילים. אוקיי, מדי בוקר כבר 46 ימים אנחנו פונים ופותחים את הבוקר הזה עם פרשננו הצבאי לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. שלום, בוקר טוב קובי.
שלום דוד, בוקר רוגע לך.
בוא נשאל קודם כל את השאלה שאנחנו שואלים כל בוקר, ואחר כך יש לי עוד כמה שאלות לשאול אותך. תגיד, מה קרה הלילה?
קודם כל, ממשיכים לפעול. זה לא מילים נבובות. תשמע, יש עכשיו קרבות יותר קשים, בגלל שכל המחבלים שהיו במחנות במערב צפון רצועת עזה, אלו שהחליטו להישאר ולהילחם, פשוט נעו מזרחה, הצטרפו לכוחות שלהם. שנלחמים גם בשעות אלו בשכונת זיתון וגם במפקדות נוספות במרחב. אתמול השלימו את הניצחון, את השליטה באזור סברה, שוב מוצבים או כפרים או מקומות שבהם השתמש החמאס, גם השתלטו על ביתו של ומפקדתו של מפקד החטיבה הצפונית, גם מפקד הגדוד גם הוא הושמד, כל מפקדת הגדוד הושמדה, וזאת הפעולה העיקרית. מצטרף לזה חיל האוויר עם 250 מטרות בכל רצועת עזה, זאת אומרת שאנחנו מדברים על מאות מטרות מדי יום בנוסף לכך של
כל הפעילות שהייתה בתחלה. תגיד, גם בזמן המלחמה הזו אותן מטרות, עכשיו שמענו בחדשות, עכשיו אתה מספר לנו כאן על 250 מטרות שהותקפו אמש ברצועת עזה, גם בזמן המלחמה, כלומר צהל מקבל כל הזמן עוד ועוד מטרות מתוך השטח?
כן, זו שאלה נפלאה. אתמול אני פוגש את אנשי יחידת 504. יחידת 504 זה יחידת השבק של הצבא. חוקרים שבועים, פשוט לוקחים שם שבועים מתוך האלה שמנסים לברוח, מאתרים את מי ששייך למחבלים, וגם במקביל לוקחים מחבלים שהיו קשורים בלחימה. גם לפני התמרון כבר, כ-500 מחבלים שהיו בכוח שפשט, ואותם חוקרים, ועל סמך המידע שמוציאים מהם בתוך השטח עצמו, מיד זה מועבר גם לפקדים בשטח, גם לחיל האוויר, ואז לפני שנכנסת חטיבה, גדוד, פלוגה למתחם מסוים, מפסיסים את המקום הזה. אם יודעים שהבית הזה ממולכד, או בית הזה יש בו עמדת נונטט או עמדת צלף, מיד מתאמים את זה עם חיל האוויר. יורים על כך, יורים לתוך המבנה הזה פצצות, ומנטרלים את כל השטח הזה. זאת חלק מהפעילות שחיל האוויר, כן, בהחלט מה שאתה אומר, גם מתוך החומר המודיעיני שנמצא בתוך המוצבים, גם מתוך המחשבים שלהם, גם מתוך האמצעים הנוספים שיש להם, כל הדברים הללו מנותרים, כל הדברים הללו מועברים מיד לשטח, וזאת חלק מהפעילות, גם צמוד מאוד לכוחות, זה דבר מדהים. לפעמים חלק של 200 מטר מכוח של צהל, נוחתת פצצה של 100-200 קילו, לפעמים גם חצי טון.
וחשוב לומר בעניין הזה, קובי, שבעבר כן הייתה הנחיה שלא להפציץ קרוב לכוחות, אבל במלחמה הזו הכל השתנה. כלומר, התיאום בין חיל האוויר לבין כוחות היבשה הוא תיאום כמעט מושלם.
נכון, השתנה בצורה מדהימה, טכנולוגיה מאוד גבוהה, וגם השיתוף הפעולה, פשוט אתה רואה בתוך תא שליטה, יושב נציג של השבק, יושב נציג של חיל האוויר, יושב נציג של כוח האש, ויחד הם מתאמים את הפעילות, זה פשוט עובד בצורה יפה מאוד. לצד זה יש נפגעים, גם הלילה הזה התבשרנו על מותם של שני לוחמים, עוד חמישה שנפצעו באורך קשה מיחידות שונות, בעיקר חטיבת גבעתי, זו שסופגת את האבדות בתקופה האחרונה. זאת לחימה, היא קשת בתוך המרחב הגדול הזה של לקראת צפון רצועת עזה, לשם חותר צהל, צהל רוצה להשיג את כל היעדים שלו.
עכשיו בוא אני אשאל אותך, קובי, ממה שאתה שומע ואתה שומע לא מעט, תגיד, מתעכבים עם הפעילות בדרום רצועת עזה בגלל הפרסומים השונים שהולכת להיות הפסקת אש הומניטרית בנושא החטופים? מתעכבים עם הפעילות הזו?
לא, עושים את הפעילות. קודם כל רוצים לסיים את צפון רצועת עזה, כי מבינים שזה עיקר השטח, שזה עיקר הגדודים, שזאת עיקר התשתית של החמאס, בעיקר השלטונית וגם הצבאית. ברגע שתנקה את כל השטח הזה, אז הראש שלך פנוי. ברגע שתשאיר קינים גדולים, לא כן ציפור קטן עם 10 מחבלים, שזה תמיד יהיה גם בסופה של המלחמה כאשר היא תסתיים, אלא בתוך אותם מוצבים, אותם מקומות משמעותיים כמו שהזכרתי, זאת עיקר זה פעילות. לא, לא מתעכבים, כי הרמטכ"ל רק בשבוע האחרון אישר את כל התוכניות גם לחלק הדרומי, וכולם מדברים על כך שצהל יפעל, לוקחים את כל הניהול הזה בצורה...
השאלה שאני שואל, קובי, האם יש מישהו בצבא שאומר לך שיש הוראה מהדרג המדיני לא להתחיל עדיין עם הטיפול בדרום, בגלל שאולי נכנסים לאיזה 4 ימי הפוגה בלחימה?
אני מוכרח לומר לך שאני לא שמעתי, אבל שוב, יכול להיות שיש בדיונים מסווגים ביניהם דברים כאלה. להפך, מה שאני שמעתי אתמול זה בדיוק בכיוון ההפוך, שהדרג המדיני לוחץ על הצבא, בואו תתחילו גם לטפל בדרום, והצבא הוא זה שאומר, בואו נסיים קודם כל לחלוטין את כל החלק הצפוני, ננקה אותו, נטהר אותו עד כמה שניתן, וזאת חלק מתשתית העבודה. תשמע, בלילה אתמול ב-6 בערב היו שיגורים לעבר אזור המרכז. נכון שהיו שתי רקטות, הפחידו חצי מדינה, אבל... כעבור כמה דקות, מטוסי חיל האוויר, בהכוונה שדיברנו עליה לפני כמה דקות, מגיעים לאותה נקודה ומשמידים את העמדה הזאת. היא חלק מהתוכנית, וזה חלק, למה אני עונה לך את זה עכשיו? כי המשגרים האלה לא היו בדרום הרצועה, בחלק הדרומי, אז פועלים גם בחלק הדרומי, התחלה היא
דרך חיל האוויר. כלומר, הירי שהיה אתמול המרכז לא היה מצפונה של הרצועה, מהדרום. טוב,
לא היה מצפונה של הרצועה.
תן לי מילה אחת.
מצפונה של הרצועה לא היה ירי.
אוקיי, תן לי מילה אחת או שתיים ממש לסיום על מה שקורה עם חיזבאללה. הוא לא מפסיק להטיש אותנו בצפון, ברוך השם בינתיים לא נפגעים.
נכון, קודם כל הבוקר זה התרעת שווא, כך מתברר את העובדה, אבל היה גם טיל נ"ט שנורה לתוך בית שהוא ריק כרגע באזור בתולה. כן, מלחמה עם הלחימה, לא מלחמה עדיין עם החיזבאללה. אני מניח שיום אחד זה יעלה דרגה, יצטרכו לטפל בזה, אבל כיוון שכל תשומת הלב, או 90% מתשומת הלב כרגע מופנית כלפי רצועת עזה, ורוצים לסיים את זה תחילה, והם במחשבה שצריך לטפל בזה, ונגיע, ויגיע גם הזמן. יש כאלה שגם אומרים שצהל ינצל, בתשובה גם לשאלתך, אבל זה שוב, זה אמירות, אין לי בסיס.
כן, זה השעות לא שינצל את ימי הפוגה, אולי אם יהיו,
נכון, אבל גם אז יצטרכו לחזור לעזה. זה לא נראים פני הדברים בצורה כזאת. יש לחימה שם, יש הרבה מאוד כוחות.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך, בוקר טוב, שנשמע רק בשורות טובות, תודה. חבר הכנסת מיכאל ביטון, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, דוד.
יושב ראש הוועדה לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, היום אתה גם חבר בוועדת חוץ וביטחון, ויושב ראש ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכוח, נכון?
נכון.
תגיד, מה יהיה? לאן אנחנו הולכים?
אנחנו בתקופה של מלחמה קשה, העם מאוחד, צריך להתמיד, יהיה לו קל.
האחדות הזו שראינו בתחילת המלחמה היא ממשיכה לדעתך?
תראה, בוא נגיד כך, הלוחמים בטוח מאוחדים, האזרחים בבית, ההורים של הלוחמים האלה כמוני בטוח מאוחדים, בהנהגה הציבורית אני חושב שהייתה הרגעה של ההתנהגויות והיכולת לעבוד ביחד בכנסת, ואנחנו מביאים הכל בהסכמה כבר חודש. יהיו ביטויים קטנים של התנהגויות לא ראויות, אבל כרגע העם מאוחד, הצבא מאוחד, ואנחנו במלחמה. תקופה קשה, אבל גם יש בה גילויים של עוצמה, של ערבות הדדית, של חיבור בין אנשים, וגם על הדבר הזה צריך להסתכל.
ורגע לפני שאני עובר לדבר איתך על הדברים החברתיים והאנושיים, אתה יודע, לפעמים זה לא פופולרי לדבר על זה, זה לא כותרות כאלה גדולות, אבל זה חיים של אנשים, ואני הולך לדבר איתך על זה מיד. אני כן רוצה לשאול אותך, אתה חושב שאנחנו בדרך הנכונה למיטוט שלטון החמאס? כלומר, זה מה שיהיה בסופו של דבר?
אני חושב שההתקפה בעזה והכיבוש של הצפון במהלך מאוד מתוחכם מבחינת כיוון הכוחות והתנועה והתיהור של הבתים והעבודה המדודה והזהירה של צה"ל בשיתופיות גדולה בין חיל האוויר לכוחות הקרקע למודיעין, הדברים האלה נעשים ברמות שלא נעשו בעולם בכלל. מבחינת אזור עירוני רווי טרור, אין מקום כזה בעולם, ואין פעולה כזאת שנעשתה בעולם, ובמובן הזה הפעולה הקרקעית משמעותית. לצערי, אנחנו גם מאבדים חללים וגם הלילה, והדבר הזה כואב ומעציב, אבל הפעולה הצבאית משיגה את היעדים. המהלך הזה ייקח זמן. אם אנחנו רוצים לשמור על חיי החיילים ולבצע את זה באופן מדוד וזהיר, אנחנו מתקדמים בזהירות, וההישגים במקומות שהגענו אליהם זה חיסול טוטלי של יכולות החמאס. כל מקום שכף רגלו של צה"ל דרכה בו בעזה, החמאס הושמד. אנחנו כרגע עשינו את זה בצפון הרצועה, ונידרש לפעול גם בדרומה.
טוב, אז אנחנו בדרך לשם. עכשיו בוא נדבר על החיים של רבים רבים מאנשים. אתה מטפל במקרה אחד, לא במקרה אחד, אבל זה סיפטום של טיפול לקוי של משרדי הממשלה. תגיד, יכול להיות שיש משפחה של חטופה שמשרד השיכון מפנה אותה מדירת עמידר? דירת עמידר, יש לומר, זה הדיור הציבורי. דווקא עכשיו.
שמה, זה אירוע קשה מאוד. אני תכף אפרט אותו, אבל אני מתחילת המלחמה לוקח סוגיות אזרחיות של סיוע לעמותות ולעסקים קטנים ולאנשים מבוגרים שעובדים שרצו לקזז להם את קצבת הזקנה מהדמי האבטלה שהם זכאים להם וכן הלאה. ופתאום, ואני הולך להיכנס לנושא של דיור ציבורי, ואתה רואה אלפי אנשים שפונו מקריית שמונה וסדרות, ופתאום יש להם חשבונית לשלם שכר דירה על ידי עמידר והמיגור. איזה סיבה יש לאנשים האלה לשלם שכר דירה?
זה נשמע לי הזוי. אני רק רוצה לחדד את זה בפני המאזינים שלנו. אני רק רוצה לחדד את זה בפני המאזינים שלנו. יש אנשים שגרים בדיור ציבורי בקריית שמונה, פונו משם בהוראת הממשלה, בהוראת הצבא והממשלה שהחליטה לפנות אותם משם, נכון? את כל תושבי קריית שמונה. ואותם אנשים בעצם בעת הזו של המלחמה נדרשים בעצם לשלם, אמנם שכירות מוקטנת, מופחתת, אבל עדיין נדרשים לשלם.
לפעמים זה מאות שקלים, שתדע, דוד. לפעמים זה 5%, 10% מההכנסה שלהם. מראש הם מקבלים בית כזה, זה אנשים שמרוויחים 3,000 שקל או 5,000 שקל. והשכר דירה יכול להיות גם 200 ו-300 ו-500. 10% מהמשכורת שלהם. ותעזבו אותם, וזה כסף קטן. אנחנו עכשיו שחררנו עשרות מיליארדים למשק, עשינו דיונים על חברות גדולות, על בנקים, על איך עוזרים לקבלנים, ואני עושה דיון על האנשים החשובים האלה, והאוצר ומשרד השיקול לא מגיע. אנחנו גם מגלים, אני לפני כבר שבועיים פניתי למשרד השיקול ואמרתי, תביאו תוכנית לטיפול באנשים של הדיור הציבורי. ואז אנחנו מגלים מקרה של עמית בוסקילה, שהיא חטופה עכשיו בעזה, שאימא שלה אלינה טיאס בקריית גת, צריכה להתמודד משפטית מול הליך פינוי של עמידר נגדה. אתם השתגעתם?
רגע, הליך פינוי של עמידר נגדה שהחל עוד לפני המלחמה, נכון? כלומר, לא מקפיאים את זה בגלל המלחמה ובגלל שהיא חטופה. לא, לא, לא מקפיאים את זה, זה לא מעניין. אוקיי.
עשינו חוקים בכנסת שעוצרים כל הוצאה לפועל, שאפשר לדחות תשלומים. עשינו חוק דחיית תשלומים. החלשים ביותר האלה, מולם אתם מפעילים עכשיו הליך משפטי, תעצרו את הכל. אחר המלחמה עוד נדבר. והיא, הם, של ילדה חטופה, היא צריכה לתת תשובה לבית משפט על פינוי מבית. מה, לא יהיה קורת גג לאימא שמתמודדת עם זה שביתה בעזה. אז אלה בעיות שאנחנו...
ואתה אתמול מכנס ועדה בעניין הזה. אני רוצה שנשמע רגע לטובת המאזינים שלנו שלא שמעו, איך אתה מכנס ועדה, ואף נציג מהחברות הממשלתיות הרלוונטיות לעניין לא הגיע.
זה כאב כפול ומכופל.
בוא נשמע ביחד, חבר הכנסת ביטון.
במשפחת בוסקילה יש חטופה, על פי הודעת המדינה למשפחה, ויש הליך פינוי מהבית. משרד השיכון ומשרד האוצר לא כאן. והעמידר
גם פנינו
לא כאן.
אף אחד לא רצה להשתתף. ואני עומד מאחור מה שאני
אומר. אבל אני אומר לכם, אני ארדוף אותם. על הפשע החברתי הזה שהם עשו היום.
וואו. חבר כנסת ביטון, מה הם מגיבים על זה? מה אומרים במשרד השיכון?
בינתיים עוד לא קיבלתי. אני היום מחפש את המנכ״ל שלו, אבל קיבלו ממני מכתבים ופנינו אליהם, והוועדה שלי פנתה אליהם. אין לכם זמן לבוא לחלשים ביותר בחברה? לא תציגו תוכנית מה אתם עושים למען אנשי הדיור הציבורי. מי הם אנשי הדיור הציבורי? איפה יש אלפי יחידות דיור ציבורי? באופקים, בקריית שמונה, בסדרות? אלה המקומות שיש דיור ציבורי.
אבל איך אתה מסביר את זה שלמרות החוק שהעברתם, שאין הליכים כרגע בזמן המלחמה, אין הליכי גבייה, הכל מוקפא בעצם, למרות החוק הזה עדיין ממשיכים לחוף, ובכלל, אתה יודע,
כל משרד צריך לעשות סדר בבית שלו. ואני עכשיו אומר לך, אני פה קצת, אתה יודע, יותר מפויס הבוקר. אני אומר לשר גולדקנופ, למנכ״ל שלו, כנסו לאירוע, תבטלו את ההליך הזה של עמית בוסקילה, תנו הוראה שאין קידום הליכים משפטיים, תנו תשובה לבתי המשפט שההליכים על פינויים נעצרים עד אחר המלחמה, תנו החזר לאנשים, תבטלו את החיובים שלהם על שכר דירה בזמן המלחמה, ותצאו גדולים, וכנסו לאירוע. אני מתכוון לזמן על זה עוד דיון, אני לא מתכוון להרפות, אני אביא את התוצאה.
אל תוותר, אנחנו כאן בשביל הסיפור הזה, אל תוותר בעניין הזה, ואנחנו נשמח אם אנשיו של הרב גולדקנופ יגיבו לסיפור הזה, כי זה סיפור חמור.
דוד, תדע לך עוד משהו, לקבוצה הזאת אין לובי. כשאנחנו דנים בוועדת כספים על קבלנים או עסקים גדולים,
אין להם כסף ללחם וחלב, אז איך יהיה להם לובי?
אז אנחנו צריכים להיות. אתה יודע, הרב עובדיה אמר, שמעתי את דימת העשוקים ואין לה מנחם. אנחנו צריכים לשמוע את דימת העשוקים בימים האלה. ואנחנו צריכים לבוא קודם כל לדיונים של החלשים ביותר, ולא לדיונים בוועדת כספים של חברות ענק והייטק. זה בסדר, שירוויחו. אבל מה עם האנשים שנאבקים על הקיום שלהם? אלה השאלות שלי. אני מקווה שהם יתעשתו ויעשו את המעשה הנכון בעת הזאת.
חבר הכנסת מיכאל ביטון, הדברים שלך מדברים בעד עצמם, ואני שוב מזמין את אנשיו של הרב גולדקנופ, אולי השר גולדקנופ עצמו, תגיבו על הסיפור הזה, אל תגיבו, תגידו שאתם לוקחים את האחריות.
כי הוא פתר את כל הבעיות, אני אשמח, תאמין לי, אין לנו עניין במלחמה להיאבק על כלום, רק לעשות את הדברים הנכונים למען האזרחים.
חבר הכנסת מיכאל ביטון, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם דוד חכם.
חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, דוד.
מה דעתך בנושא החטופים וכל מה שראינו אתמול?
אני אומר כך, קודם כל, אתה יודע, לי אין מושג מה הסבל ומה הדבר, הסבל הנורא שעוברות המשפחות שהיקרים, היקרים להם ביותר, נמצאים בידי מפלצות אדם. לא יכול לדמיין ולא רוצה לדמיין ולא מאחל את זה לאף אחד. זו אחת המטרות של המבצע הזה, של המלחמה הזאת שנכפתה עלינו, ואני חושב שאנחנו, אתה יודע, נאמר חכמים, יזהרו בדבריכם. אז חשוב מאוד שכולנו, כולנו,
נזהר
מאוד בדברים שאנחנו אומרים.
השאלה היא, חבר כנסת קלנר, אני רוצה להגיד לך משהו. הנושא הזה של החטופים, הוא צריך להיות בקונצנזוס. שמאל, אין בזה לא שמאל ולא ימין, ולא דתיים ולא חילונים. כל עם ישראל כולו רוצה, מתפלל, מקווה, מייחל להשבתם של כל החטופים הביתה לשלום. ולצערי, אתה יודע, ממה שראיתי אתמול, גם בדיון בוועדה לחוק עונש מוות למחבלים, אחר כך בכינוס של הקבינט, קבינט המלחמה עם משפחות החטופים, לצערי, אני אומר את זה ואני אומר את זה בזהירות, שזה מתחיל להיות מאבק של השמאל אומר ככה, הימין אומר אחרת. ולמה זה קורה לנו? 46 ימים בסך הכל עברו. אתה יודע, לא 20 שנה אחרי המלחמה. אנחנו בתוך המלחמה 46 ימים. למה זה קורה לנו?
דוד, אני אומר לך את זה ככה, יש קונצנזוס מלא בציבור הישראלי, במדינת ישראל, קונצנזוס מלא מקיר לקיר בקרב חברי הכנסת, שצריך לבוא ולהכול כדי להוציא את החטופים מידי מפלצות האדם ולהשיבם הביתה. יש ויכוח אולי על הדרך. זה יכול להיות ויכוח, והוא ויכוח שלגיטימי. כלומר, אתה יודע, בסוף, מי שתקבל החלטות צריך לקבל החלטות ולשקול את כל השיקולים. אנחנו לא רוצים שדעות מסוימות יושתקו ולא יהיה להם מקום, ורק בגלל ש... רק למען האחדות. זאת אומרת, יש אחדות במטרה, יש ויכוח על הדרך איך מגיעים אל המטרה. ואני רואה אחדות גדולה מאוד, אמפתיה גדולה מאוד אל המשפחות, מכל החברים, מכולם, אנחנו איתם באמת. זה לא מס שפתיים.
כלומר, הוויכוח שאנחנו רואים כרגע הוא רק על הדרך.
אף אחד לא חושב אותי, לא רואה אותם כאנשים שחלילה מנסים לעשות פה משהו, זה לא בהחלט על דעתו של מישהו, אבל מדובר פה באנשים שנמצאים במצב הטרגי ביותר שבן אנוש יכול להיות בו. וכולנו מבינים את זה. זה גם, אבל השאלה היא איך עושים, זה כבר ויכוח. זה יכול להיות ויכוח.
כן, אני חדד את זה, הוויכוח כרגע הוא באמת על הדרך, ואיך עושים את זה, והאם כולם תמורת כולם, והאם הסכם הומניטרי שאומר קודם כל 53 חטופים, ורק אחר כך את כל השאר, וזה בהחלט ויכוח על הדרך, ונקווה שהוויכוח יישאר רק על הדרך, והרצון יהיה שכולם.
אני אגיד לך עוד משהו, כמו שאתה ציינת נכון קודם, הוויכוחים האלה ככל שהם מקבלים יותר פומבי ויותר לכאן ויותר מתחילים להתבלט בציבורית הישראלית, היחידים שזה משרת אותם זה החמאס. היחידים.
אני אומר את זה כבר, אני אומר את זה כבר כמה ימים, אני אומר את זה כבר כמה ימים, ולצערי,
ולכן אני אומר חכמים, יזהרו בדברכם, קל וחומר כולנו. צריכים להיזהר מאוד בדברים. אני לא נכנס לזה בכלל. אני לא נכנס לא לעמדה שלי ולא לעמדות אחרות. קודם כל, אני גם לא חשוף לכל המידע המודיעיני וכולי. אבל אני אומר את זה שוב פעם. לא לדבר יותר מדי על הנושאים האלה. לאף אחד פה אין מושג מה עומד על הפרק. לאף אחד פה אין מושג מה הכללים לכאן ולכאן. כל הדיבורים האלה הם מזיקים ולא מועילים למטרה שכולנו מסכימים עליה.
בהחלט. בוא נדבר רגע על הרשות הפלסטינית המחודשת, כפי שרוצה ארצות הברית. אתה בעד?
אני חד משמעית נגד.
גם אם היא מחודשת? גם אם היא תתחדש? אני מנסה להבין מה זה אומר כשהנשיא ביידן אומר מחודשת. מה זה בעצם אומר?
גם אני לא מבין. אני באמת, אני אומר שוב פעם, אנחנו נמצאים עם הסיפור הזה של הקולקטיביות הפלסטינית, התפיסה שלהם הלאומית. צריך להבין דבר אחד, תפיסה לאומית פלסטינית זו תפיסה ששוללת את קיומה של ישות יהודית. זה היה נכון לך ג'מיאן חוסמי, שהשותף של היטלר, וזה נכון לערפת, וזה נכון עם אחשמו וזכרו, וזה נכון למי שנמצא אבו מאזן, מכחיש הרצח, מכחיש הטבח, מממן הרוצחים, זה נכון לכל סממן לאומני פלסטיני.
אבל חבר כנסת קלנר, אני אגיד לך מה אומרים בשמאל. הם אומרים עכשיו, תשמע, אני רואה שם כן התפכחות. אני כן רואה חברי כנסת מהשמאל שאומרים, צריך לקטוש את חמאס, צריך לחסל אותו, הוא לא פרטנר. אין לנו ברירה אחרת. זה דיבורים שלא שמענו בעבר. כלומר, לא הייתה לגיטימציה למוטט את שלטון החמאס, לחסל אותו, ולדאוג שלא יהיה איום יותר מרצועת עזה. אבל אז כשאתה שואל אותם, מה עושים ביום שאחרי? אז הם אומרים, בין הרע לרע במיעוטו, שזה הרשות הפלסטינית, עדיף את הרע במיעוטו, שזה הרשות הפלסטינית. מה יש לך לומר על זה?
אז אני חושב שזה הרע במיראו, לא הרע במיעוטו, זה שורש כל הרע. זה שעדיין לא טבחו אותנו, קודם כל כן טבחו אותנו, אינתיפאדה השנייה, 1200 הרוגים, זה של הפתח, ונכון שזה לא היה ביום אחד, כמו בשמחת תורה האחרון, אבל זה עדיין היה עשרות מקרי טבח, של יהודים באשר הם יהודים, שאותם עשתה הרשות הפלסטינית, עמדה מאחורי כל הסיפור הזה. עכשיו דבר, אני שוב אומר, הרשות הפלסטינית זה הרע במיראו, לא הרע בניעותו, אנחנו לא צריכים לחכות לשמחת תורה, לא יודע איזה שנה, או השביעי באוקטובר, או איך שתקראו לזה, כדי לגלות שהאויב שלנו הוא נאצי. החמאס הוא בדם השישי באוקטובר הם נאצים, והרשות הפלסטינית שמדברת באותה שפה, שמחנכת לאותם דברים, ושמתמרסת אותה התנהגות, היא בדיוק אותו דבר. לכן, רגע, קודם כל
ונועל שקיים כבר שנים ביהודה ושומרון, כלומר שהרשות הפלסטינית שולטת, אבל צהל נכנס ויוצא איפה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה לטפל, לא מקובל עליך שיקרה אותו דבר ברצועת עזה? שהרשות הפלסטינית תהיה שם וצהל ייכנס וייצא מתי שהוא רוצה?
צהל נכנס ויוצא מתי שהוא רוצה, ואנחנו גם יודעים שיש לנו עבדות שם, ואנחנו יודעים שיש גם כוח, רק הקול היהודי חשף רק לפני מספר שבועות, את הכוח של המשטרה הפלסטינית, שהוא כוח מיומן, חזק, ממש צבא, שמתאמן על כיבוש יישובים, ויש לו את היכולות, ושוב, אפשר לחכות שיהיה טבח לא נורמלי, ואז אנחנו נתעורר יום אחד ונגיד, צריך לשנות קונספציה. לא, קונספציה צריך לשנות כשאתה יודע שיש לך אויב שקורא להשמיד אותך. הרשות הפלסטינית קוראת להשמיד אותנו, אנשים, נשים וטף, הם מהללים את המרצחים, או מכחישים או מהללים, כן? כל יום הם קלים על צד אחר.
אני מסכים איתך בחלק מהדברים, אבל אני עוד לא הצלחתי להבין, ואני מניח שגם ציבור המאזינים שמקשיב לנו עכשיו, אז מה אתה בעצם רוצה שיהיה ביום שאחרי ברצועת עזה?
לכאן. אז תראה, קודם כל ברצועת עזה יש לנו 2.5 מיליון תושבים שנמצאים כרגע, חלקם הגדול מיליון כבר עזבו את הצפון, אני חושב שקהילייה בינלאומית, יחד עם כל מי שדואג להם מבחינה הומניטרית, מן הראוי שיבוא וייתן כתף לשקם אותם גם מבחינה הומניטרית וגם מבחינה הומנית, כן, בחברות מתוקנות בעולם, אחרי כל מה שהם עברו ב-30 שנים האחרונות, זה דבר שהוא בהחלט יבוא וייטיב איתם, וייטיב עם איתנו, וייטיב עם...
שמה, שהעולם ידאג ל2.5 מיליון העזתים האלו לאוכל, לעבודה, לבתים, לשקם?
לא, לא לאוכל, לעבודה, קודם כל אפשר לקלוט אותם גם במקומות אחרים בעולם, לא צריכים את כל השתיים...
אבל חבר הכנסת קלנר, אתה יודע שהעולם צבוע, העולם הרי צועק, תחוסו על האנשים האזרחיים בעזה, אבל אף אחד, לא ראיתי עוד מדינה, מדינה אחת שאמרה אנחנו מוכנים לקלוט ולו עזתי אחד אלינו לתוך המדינה.
אז אם חשפנו את הצביעות של העולם, ואם העולם הוא צבוע, אז אפשר להגיד לעולם הזה עכשיו, מעכשיו, אחרי שאתם לא מוכנים לבוא ולתת יד וכתף, אולי כן מוכנים, אני לא יודע, אבל אתם לא מוכנים. אם אתם לא מוכנים לתת יד וכתף, אז אנחנו מנהלים את העניין הזה כמו שאנחנו מבינים ודואגים לביטחון שלנו. אנחנו לא מקימים ישות אחת, לא ישות אחת, אנחנו מפרקים את זה לשש או שבע ישויות, אגב גם ביהודה ושומרון זה יותר אפילו קלאסי, לא צריך להיות שלטון מרכזי אחד ברמאללה, יש את רמאללה ויש את ג'נין ויש את שכם ויש את חברון ויש את קלקיליה ויש את מכאן ובכל מקום ומקום, עם השכים המקומיים, עם, אגב שמכבדים אותם הרבה, הערבים המקומיים מכבדים אותם הרבה יותר מאשר מכבדים את אבו מאזן ואת הרשות המושחתת, הם אלה שינהלו בכל מקום ומקום את החיים, את הרווחה ואת הכלכלה ואת החיים שלהם. אנחנו אחראים על הביטחון, אנחנו מפקחים על החינוך, ואנחנו מתנהלים עם אותם אנשים שאנחנו שולטים באופן מוחלט, ואנחנו לא נותנים להם לבוא וליצור כוח אחד לאומי פלסטיני, כי אין דבר לאומי פלסטיני, אין דבר כזה.
אני אגיד לך, אני שומע את התוכנית שלך, ואני אומר, הלוואי וזה יסתנכרן עם הרצון של האמריקנים, עם רצונו של ממשל ביידן, אתה יודע, הוא מדבר על זה באופן מאוד ברור.
אנחנו רוצים לשכנע אותם, וכל העניין הזה של לבוא ולהסביר להם, של לבוא ולהגיד לפלסטינים שאתם לאום, בדיוק כמו שבאיטלקים וצרפתים ואנגלים וכל הדברים המערביים האלה, לא, הם לא לאום, הם חיים בחברה שבטית, הם חיים בחברה חמולתית, אגב, אין להם גם התודעה הלאומית שלהם, היא לא תודעה לאומית אמיתית, זו תודעה לאומית מלאכותית, ערבי מחברון לא מתכתן עם ערבייה משכם וההפך, אין להם שם לא תודעה לאומית, ואותו דבר לגבי
כלכלי. הדברים האלה ברורים, אנחנו עוד נרחיב יום אחד בעניין הזה, כי כנראה זה לא נושא בדיוק של שבע דקות.
צריך לעבוד איתם לפי התרבות שלהם.
חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה, בוקר טוב.
תודה רבה דוד, כל טוב, יום נעים.
יום טוב, פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם דוד חכם.
בוקר טוב לשר הדתות הרב מיכאל מלכיאלי.
שלום וברכה, בוקר טוב.
אתה יודע, בדיוק חשבתי על זה אתמול, איך העולם השתנה, אנחנו, המדינה, השתנתה בתוך 46 ימים. איך היו מדברים על משרד הדתות לפני 46 ימים, ואיך מדברים עליו עכשיו כמשרד שהכי נתן פייט להרבה מאוד משרדים, לצערנו הרב בנסיבות מאוד מצערות, בטיפול. מה אתה חושב על זה?
האמת היא שאני, באמת, מנסים לעשות כמה שיותר קידוש השם במשרד, לעשות את העבודה הכי טוב שיש. מצער מאוד מאוד שזה בנסיבות האלה. אני חושב שהיום כולם יודעים מה שלפני השבעה באוקטובר דיברו על המשרד כמשרד מיותר, דבר שהוא, קראו לזה מחלקי ג'ובים וכספים. המשרד שהיה יעיל מאוד בגלל הזרוע הביצועי, באמת המדהימה שלו, שזה המועצות הדתיות וגופי הקבורה, שמדובר באמת באנשים שהם שחקני נשמה, אנשים שמעולם לא עניין אותם השכר שלהם, כמו באמת העזרה לציבור וההתנדבות 24 שעות ביממה. וכן, ראוי לציין את זה, שכל העובדי הקבורה והמועצות הדתיות שבאמת עבדו משבת, ממש מהחג עצמו, במסירות גדולה, בימים לא ימים, בלי שום הגבלה של שעות או כל דבר אחר, עם הפנים למשפחות ובכלל לכל הצרכים, ובשלטך על המשרד עצמו, ברוך השם, המשרד מקבל באמת הרבה שבחים, יאמר הרבה לזכותו של מנכ״ל המשרד, הרב יהודה אבידן, שבאמת מכיר את הנושא עוד מתקופת הקורונה, אבל מול כל גורמי הממשלה, אתה יודע מה, ראינו מיד אחרי, הייתי בשיעור ממש ביום למחרת, ואתה ראית את כל תורת הלחימה שדיברו עליה עד היום, מה עושים במצב, הכל עלה אבק בספרים, לא היה באמת אנשים שידעו איך לנהל את זה, ברוך השם, גם הוא ניהל את זה בצורה טובה, והמשרד ניהל את זה בצורה טובה.
קיים את מה שנאמר במקום שאין איש, השתדל להיות איש. תגיד לי רגע, השר מלכיאלי, מסתבר, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על בירוקרטיה, מקודם דיברתי עם חבר הכנסת מיכאל ביטון על עניין אחר שקשור למשרד השיכון, ואנחנו רואים גם מדברים עכשיו על משרד האוצר ובירוקרטיה וסעיפים ותתי סעיפים וקשה מאוד להזיז כאן דברים, אבל מסתבר שכששר רוצה במדינת ישראל לעשות משהו, הוא פועל ועושה. אני מדבר על זה שאתה אישרת באופן חריג לאשר הקמת בית אלמין באופן מיידי במושב עודם, וזאת לבקשת המשפחה של החייל מתן מאיר השם יקום דמו. איך עושים את זה? כלומר, איך פתאום אין פקידים, אין ייעוץ משפטי, כן, לא, מותר, אסור, מקימים?
קודם כל, לצערי הפקידים עדיין נמצאים, לא לצערי, טוב שיש פקידים, טוב שיש יועצים משפטיים, הבירוקרטיה, כמו שציינת, היא נורא, להקים היום בית תלמין או להקים כל דבר מול ועדות התכנון, לוקח שנים, אבל אתה יודע מה, כשיש לפעמים, כשיש חייל, הרוג לא עלינו, וצריך למצוא פתרון מחר, צריך לפעמים לקפוץ למים ולהגיד, כן, פה יהיה בית תלמין, ואנחנו מתקדמים עם זה, ואיך אומרים, בוא תתמודדו עם זה אחר כך, וברוך השם, גם ההליך היה הליך נכון ומדויק, וככה צריך לעשות, הלוואי, וגם בעיתות שגרה, נדע להתנהל בצורה מהירה ויעילה וכמה שיותר. אני אקח יותר מזה, גם כל ההתנהלות גם בשוטף, עם דינוסי של מימון של טהרה, מימון של קבורה, מימון של שינוע, אתה חושב שאין קשיים, כל הזמן קשיים, ואני חושב שכאן
גם עכשיו בתקופת מלחמה או בשוטף?
גם וגם. התשובה היא שגם וגם, ונכון, במלחמה מנצלים המשרדי הממשלה למצוא, לדעת שהזמן הזה הוא זמן שצריכים לקום ולעשות, ומשתדלים לעשות כמה שיותר, אבל שוב, הבירוקרטיה היא אם כל קושי אמיתי כאן במדינה, ולצערי ככה זה נראה, בהרבה משרדים דרך אגב.
טוב, דבר איתי רגע על קבורה הזמנית לנרצחים.
תראה, גם קבורה הזמנית דבר שכמעט ולא היה כאן במדינת ישראל, אבל האירוע הגדול הזה, שחלק גדול מאוד מהנפטרים, מהחללים, היו ממקום שלא היה שייך לקבור שם, כפר עזה, בירי, כל האזור העוטף, והמשפחות רצו לקבור במקום, איפה שהם גרים, משפחות שלמות לצערנו שהלכו, אבל לא היה מעשי. אז היינו במסע ומתן כל הזמן, גם עם פיקוד העורף וגם עם הצבא, והיו גם לוויות שהתבטלו ממש לפני הלוויה, בגלל שהייתה התקפה מאוד גדולה. אז מתחילה היה איזושהי מחשבה לעשות לוויה מאוד מאוד מצומצמת, עם טקס פרידה והספדים במקום אחר, אבל כשהמשפחות לא רצו את זה, הבנו, גם על פי דרישה ובקשה של המשפחות וראשי הקיבוצים, לעשות קבורה זמנית. הנושא הזה, עלינו, הייתי יחד עם המנכ״ל הרבי דוידן אצל הראשון לציון, יחד עם הרבנים הראשיים, ובאמת היה דיון מאוד מאוד ארוך, וקיבלנו את ההנחיות שלהם איך צריך לעשות את זה, יחד עם הרב רוז'ה, וככה זה בוצע, וככה הוכשר שטח גדול מאוד בירקון, בית העלמין ירקונים, יחד עם שפעים ורביבים, שזה בקיבוצים, ושם בוצע על פי ההלכה, איך שצריך להתנהל, נושא של קבורה זמנית, וכמובן המשרד נימן גם את הקבורה הזמנית, וגם את ההעתקה בהמשך לקבורת הקבע, כשהמשפחות ירצו.
טוב, שלא נדע מצרות, אבל תגיד, מתארגנים גם במשרד שלך מן הסתם למקרה של מלחמה בצפון. וכולנו מבינים גם מישהו לא מומחה צבאי או ביטחוני שחיזבאללה זה לא חמאס. אנחנו שומעים מפעם לפעם על מה שיש לחיזבאללה ומה התוכניות שלו, ויכול להיות שגם מופתע יותר. איך מתארגנים בכלל לדבר כזה?
בדיוק כמו שבדרום, קודם כל המשרד, גם בעיתות שגרה, עוד לפני השביעי, ודאי מיד אחרי השביעי, שבנו שבתחלה בכל אופן, הבנו שרוב ככל ההרוגים זה יהיה מאזור הדרום. עכשיו, עם הזמן, ביום ראשון, שני כבר הבנו שבגלל שחלק גדול ממי שהיה באירוע בכלל תושבי מרכז והצפון, אז כבר היינו בקשר עם כל מערכות הקבורה. עכשיו, בצפון ובמרכז. עכשיו, ברור שנושא הצפון הוא נושא שמטריד את כולם. לא שיש לנו מדע מתי תיפתח מלחמה ומה היה, להיות ערוכים צריך להיות ערוכים. המשרד בקשר כל הזמן עם כל גופי הקבורה, גדולים וקטנים, ראשי המועצות הדתיות, לוודא שמת ערוכים לתרחישים לצערנו גדולים. אני חייב לציין שממש רובם, חלק גדול מהם סיירתי וביקרתי ונפגשתי באופן אישי, נסעתי אליהם. חלק גדול היה לנו זומים איתם, אנשים לקחו יוזמות באופן אישי וכבר הכינו את עצמם לעניין הזה. שוב, אף אחד לא יודע באיזה מספרים, נקווה שלא יהיה בכלל.
השאלה היא למה יוזמות באופן אישי ולא יוזמות ממשלתיות? כלומר, אתה עצמך, השר מלכיאלי, מדבר עכשיו על זה שאתה יודע, המערכת לא ממש משומנת, לא רק במשרד שלך, במשרד הדתות, בכלל בכל משרדי הממשלה. אנחנו רואים, המערכת לא רגילה לעבוד בזמנים רגילים, יש קשיים, בזמני מלחמה, בזמן מלחמה עכשיו, עוד יותר קשיים. אז למה יוזמות פרטיות ולא יוזמה של המשרד שלך?
אז קודם כל ככה, קודם כל המשרד, נושא קבורה בחירום, הוא לא שייך למשרד הדתות. זה שאנחנו נכנסנו לשם, בגלל ההבנה שמקום שאני שתדל להיות איש. המשרד, אגב, נושא קבועה בחירום, חונה במשרדים נוספים, והם היו צריכים להתרגל, הבנו שיש וקום, שאם אנחנו לא נהיה שם, יהיה זלזול בכבוד המת, והדאגה לכבוד המת, וכמובן כבוד המשפחות, הבאנו את המשרד, וכל בחירי המשרד שעבדו יומם ולילה, היה בשורה ובראשון לציון, אנשים שעבדו 24 שעות ביממה, והם לא היו מחויבים בכך. אנשים באו, בחירי המשרד אמרו, אנחנו רוצים לבוא ולהיות חלק מהמערכה הזאת. עכשיו, אין ספק שהמדינה תצטרך אחרי האירוע הזה להקים צוות אמיתי, לבדוק איך אנחנו ערוכים באמת לאירוע הבא שלא יהיה חלילה. מדברים, אתה יודע, על רעידת אדמה חלילה, שיש באמת סכנה והרבה יותר במספרים מאוד מאוד גדולים. מי ערוך, איך ערוך, אם זה על זיהוי חללים, אם זה על קורה.
זאת אומרת, אחד הנושאים שבשש אחרי המלחמה צריך לדון בהם, זה גם הנושא הזה של הערכות לאסונות שבעזרת השם לא יקרו. השר לענייני דת, שר הדתות, רב מיכאל מלכיאלי, אני ממש מודה לך על הרעיון הזה. נתפלל ונייחל להמשך האחדות בעם שתימשך, כי רק ביחד ננצח בעזרת השם.
אמן, אמן, יישר כוח, יום טוב.
תודה, תודה רבה לך. אנחנו מסיימים כאן את מהדורת הבוקר. קודם כל נודה לקובי סגל שערך את התוכנית, לפרחס בינדר טכנאי השידור, לכם המאזינים שקשבתם. ונבקש מכם כל הזמן, כל הזמן, כל יום, כל רגע, כל דקה וכל שעה, להמשיך ולהתפלל לשלומם של חיילי צבא הגנה לישראל שנצחו במלחמה הזו. לשלומם של כל החיילים כולם, כל חייל שנופל זה עולם ומלואו, לשלומם גם של החטופים, ילדים קטנים, הורים, אנשים שחטופים ונמצאים שם כבר 46 ימים, צריך להתפלל עליהם. זהו, יום טוב, המשך האזנה טובה לכל חייל, להתראות.